הבוחר והבוחרת הישראלית הממוצעים הולכים להצביע, הם לא חושבים על סוציאל דמוקרטיה, על נתניהו הם חשבו. בדיוק על מה שאתה אמרת, איך נסלק אותו. ואם מי שיסלק אותו זה גנרל בצבא שאתה קראת לו חצי אפוי, אז שיהיה גנרל בצבא חצי אפוי. ואם מי שיסלק אותו זה מי שקראת לו מיליונר מצפון תל אביב, שיהיה מיליונר מצפון תל אביב. ואם מי שתסלק אותו תהיה פמיניסטית, לפחות עם זה אני מזדהה, תהיה פמיניסטית. ואנחנו כאן מתקשים משום שאנחנו מפלגה כמעט יחידה שלא שכחת את הפיל שנמצא בחדר, וזה העניין של הכיבוש, שיש לו עוד פילה לידו שזה אפליה והדרה של החברה הערבית.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק האירועים, האנשים והרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את האורח שלנו בסוף שבוע זה, איש מרץ, מוסי רז. מיד הוא יהיה איתנו כאן באולפן.
גיא, לפני שנתחיל, אחרי כמעט שלושה חודשים באוויר, איך אתה מסכם את ממשלת השינוי?
בקצרה מאוד. פחות רעל, פחות הסתה, פחות שנאה. אני לא בטוח אם פחות כיתוב, אבל אולי. אבל אותה מדיניות, אותה מדיניות בתחום הכלכלי, התקציב הזה שהוגש הוא לדעתי רובו מן העתק הדבק מתקציב שגם ביבי היה מגיש. כמובן ביבי לא הגיש תקציב בגלל העניינים הפליליים שלו, אבל אם הוא היה מגיש תקציב, אם לא היה לו את העניינים הפליליים, והוא היה מגיש תקציב בימים אלה, אני לא חושב שהיינו רואים תקציב שונה דרמטית. כמובן שבתחום המדיני בדיוק אותו דבר. נפתלי בנט הגיע שבוע שעבר לבית הלבן ואמר לביידן פחות או יותר שהוא מתכוון להרחיב את ההתנחלויות ואין לו שום עניין בקידום פתרון עם הפלסטינאים. אני זוכר שלפעמים אפילו ביבי היה משלם איזה מס שפתיים בעניין הזה בוושינגטון. בנט אפילו לא עושה את זה, ואגב אם ביבי היה אומר שאין לו שום עניין לקדם שום פתרון, אז יכול להיות שכבר באולפן הזה אנחנו כבר היינו משתוללים, אבל זה בנט, אז ביידן הנהן ובזה נגמר העניין.
אני רוצה להישאר רגע בעניין הזה של השיח החדש, שאני אוהבת אותו, או השיח המשתנה, ואני רואה אותו, אני רואה בו כן בסיס לשינוי, יותר מכבד, יש יותר תחושה של קבלת החלטות שהיא משותפת, ולא נעשית על ידי שליט אחד שגם עולה כל יום בשמונה ומדווח לנו. עדיין יש הסתה ברשתות, אפשר לראות אותה, אבל הווליום יותר נמוך מכפי שהיה. ואני מודה שאני לא מתגעגעת כל כך לדיונים של כן ביבי, לא ביבי, או שמחה שיש פחות מזה. ואחרי כל זה, גם אם יש טעויות, ויש לא מעט כאלה, ועוד נדבר תכף על חלק מהן, אני מאמינה או רוצה להאמין שחלק די גדול מחברי הקואליציה הזאת כן רוצים לעבוד לטובת הציבור.
כלומר, את רומזת שביבי ואנשיו לא רצו לעבוד לטובת הציבור.
אני אמרה, מדברת, אני מדברת על מה שקיים, לא מה שהיה. האורח שלנו היום הוא איש שמאל מובהק, בממשלה שעומד בראשה הוא נפתלי בנט, ושותפיו הם אביגדור ליברמן, גדעון סער ואיילת שקד. הוא מזרחי במפלגה אולי הכי אשכנזית שיש, הוא טבעוני, הוא לא משתמש בכלים חד פעמיים, גם אם הוא יהיה מאוד מאוד צמא, והוא נוסע באוטובוס כי זה נוח.
מרץ, תאמינו או לא, חזרה לממשלה לאחר 20 שנה. היא הייתה גם בממשלת ברק, אבל זה כמובן הייתה אפיזודה די קצרה, ולפני זה הם היו בממשלת רבין. אז במידה רבה, אם נתעלם לרגע מהאפיזודה הקצרה ב-99-2000, מרץ מחוץ לשלטון הייתה כבר 25 שנה, וצחוק הגורל הוא שהיא חוזרת לשלטון, כאשר ראש הממשלה הוא המזכ"ל לשעבר של מועצת ישע, הפוליטיקאי הכי ימני, מדינית, כלכלית וחברתית שהיה אי פעם ראש ממשלה בישראל. אז האם יש בישראל שמאל, האם מרץ זה השמאל על 200,000 הקולות שלה, ואם זה באמת זה, מה זה אומר על השמאל, מה זה אומר על מרץ ומה זה אומר על העידן בו אנחנו נמצאים, על כל אלה ועל דברים נוספים, מיד נתחיל.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
שלום מוסי, מה שלומך?
מצוין.
איך זה מרגיש להיות סוף סוף בקואליציה, אחרי כל כך הרבה שנים של אופוזיציה די נצחית?
זה מאוד מאוד קשה, בגלל הרכב הקואליציה. אגב, אני חבר כנסת היחיד ממרץ היום, שעוד היה מעט בקואליציה ההיא לפני יותר מ-21 שנה כבר.
אני רוצה לחדד את זה בעצם, איך החיים בממשלה שהעומד בראשה הוא איש ימין מובהק, כמה פשרות עשית עד היום, כולל ההחלטה להצביע בעד חוק האזרחות, בעצם נגד האידיאולוגיה שלך.
לגמרי נגד האידיאולוגיה, הצבעתי בעד חוק שאני שמח מאוד שנפל, ואגב, גם זה לא פתר את הבעיה, משום שהבעיה הרבה יותר מורכבת מכן החוק הזה, לא החוק הזה, אבל זה באמת, זה מצב מאוד מאוד מורכב. אני יודע שנאלץ לעשות פשרות בממשלה מהסוג הזה, וכבר אנחנו עושים בקואליציה מהסוג הזה, אבל אני כל הזמן זוכר שבזמן שאני מצביע בעד משהו שאני לא אוהב, או נגד משהו שאני כן בעד, באותו זמן, באותו יום, גם חברי הכנסת באגף הימיני של הקואליציה, מצביעים נגד הצעות סיפוכיסטיות, ונגד בית המשפט, ונגד ארגוני זכויות האדם, שהם היו חתומים עליהם בעבר, והיום הם בולמים אותם. ואני זוכר שאם אני אלך עם המצפון שלי, הדבר לא בהכרח יעזור, אבל יעזור להם להעביר הצעות
גרות. כן, רק שזה לא רק מצפון, זה גם בעצם ללכת עם מה שהבוחרים שלך מאמינים בו, ובשביל זה הם נתנו לך את המנדט, אבל לפני שנגיע לזה, בוא נחזור רגע אחורה, לילדות שלך בירושלים. ספר קצת על הבית שהגעת ממנו.
הגעתי מבית מאוד, נאמר, מבחינה פוליטית מאוד מרכז, אבל עם הרבה החדרת התחושה של תחשוב מה אתה רוצה לעשות בחיים, תעשה את זה. אם אתה רוצה לשנות משהו, אל תעשה מאומות סרק, תשנה את זה.
אז מתי החלטת שאתה שמאלני?
אני חושב שדבר שמאוד קיבע את העמדות שלי ונתן לי מכה משמעותית, זה המלחמת לבנון, ששם באמת הצטרפתי לשלום עכשיו, ואני חושב שעל רבים מבני דורי זה השפיע.
כמה משמעותי אבל העניין הזה שהגעת מבית מזרחי בהתנהלות הציבורית שלך?
מן הסתם אני חושב שבהתנהלות הציבורית שלי, אני נוטה יותר להבין אנשים שמרוחקים ממני, כמו גם אגב הפלסטינים, אבל זה יותר קל נאמר במפלגה כמו שלי, אבל גם החרדים, שזה יותר קשה במפלגה כמו שלי.
גם הערות נוטה הפיתוח?
כן, כן, בהחלט, אבל אני חושב שכן יש נטייה להבין אותם לפחות, גם אם לא מספיק טובה.
אתה יודע, זה מעניין, כי אתה מדבר בעצם על האוכלוסיות אולי יותר שקופות, או פחות מחוברות, ומהרבה בחינות מרץ היא הפספוס הגדול של האוכלוסיות האלה, בטח של עיירות הפיתוח, היא עזרה להם לא מעט, ולמרות זאת היא נתפסת כמפלגה תל אביבית, אולי מתנסית, אז עושים לכם שם עוול בישראל השנייה?
לא, אני לא חושב שמישהו עושה לי עוול, אם אני לא הצלחתי לשכנע מישהו בדעתי, או שאולי כן הצלחתי לשכנע בדעתי, אבל מסיבות מסוימות הוא חושב שאני לא הנציג שלו, הבעיה היא בי, לא בו.
מוסי, אתה בערך 25 שנה ממש בפוליטיקה, שאתה מסתכל לאחור, יש איזה מכל הפוליטיקאים שעבדת לידם, או שראית אותם, יש מישהו שהוא מודל עבורך?
יש יותר מאחד, אבל אם אני צריך לדבר על שניים, זה יוסי שריד ושולמית אלוני. שהיו מאוד מאוד שונים, ואם אפשר לייצר איזשהו חיבוריות ביניהם, זה כמעט מודל איש הציבור האידיאלי. עם שולמית אלוני יצא לי לעבוד כשניהלתי את סיעת רץ, אחרי זה מרץ, 3 שנים, היא הייתה אז יושבת ראש המפלגה, ועוד אחרי, אבל פחות קרוב. עם יוסי שריד יצא לי בעצם להיות יחד כחבר כנסת, יחד איתו 3 שנים.
מה התכונות אצלהם שהערכת אותן?
קודם כל, אצל שניהם, שתי תכונות מאוד בולטות. אחד, יושר, סרגלים. אני עבדתי איתם קרוב שנים, לא תפסתי אף פעם סטיונת. 2, נכונות לשלם מחיר על העמדה שלהם, בלי לבדוק לאן נושבת הרוח, ומה יהיה לי טוב או מה יהיה לי רע, מה יגרום שיעימו על חיי, או מה יגרום לזה שימחאו לי כפיים.
תן לנו דוגמה לרגע שבו לכאורה הם היו בכזאת דילמה, וראית אותם מקבלים החלטה, שהיה ברור שפוגעת להם באינטרס הפוליטי, והם החליטו ללכת עליה?
אני אתן לך דוגמה דווקא החלטה של יוסי שריד, שאני ניסיתי להניע אותו מההחלטה הזו, כי אני חשבתי אז, ואני חושב עד היום שהייתה טעות, כשהוא החליט לפרוש מממשלתו של אהוד ברק. הוא האמין שבשום פנים ואופן אסור לו להסכים שיועברו אותם 10 מיליון שקל לחינוך של ש"ס, זה בדיוק הסרגל הזה שאני מדבר עליו, שאסור לקפף את הסרגל הזה אפילו טיפונת, גם אם זה למען סיכוי לשלום, גם אם זה למען שלמות הקואליציה, וגם אני לא יודע איך היה לי העוז עוד, אני הייתי סך הכל בחור מאוד צעיר, הייתי אז בן 34, הייתי אז חבר הכנסת הכי צעיר, ולא יודע מאיפה, מי הכניס לי לפה את המשפט, אמרתי מולו בישיבת עשייה, אתה לא תהיה יותר עוד שר, והוא היה שר חינוך, והוא כל כך אהב להיות שר חינוך. ובכל זאת, הוא האמין במה שהוא עושה, שהוא עשה והוא לא ויתר.
במבט מ-2021, שאתה אומר לנו 10 מיליון שקל לשס, זה נשמע ממש בגוחך.
נכון, היום כסף קטן.
היום
נכון.
המיליארדים עפים, וכולם אומרים, זה המחיר, זה מה שצריך לשלם, זה נראה כמו דבר שהיום הוא בכלל לא יהיה אישו, דברים כאלה שאתם עושים יום-יום פשרות בהיקפים הרבה יותר גדולים בפוליטיקה.
זה נכון.
בואו נדבר קצת על ההישגים שלכם בקואליציה עד כה, אומנם מדובר בקואליציה צעירה, אבל בכל זאת, עד כמה הממשלה הזאת, השרה לאיכות הסביבה, יש היא חברת המפלגה שלך, מקדמת מהלכים שנועדו לשמור על הסביבה, כמה יש התייחסות לנושא הזה אם בכלל. חבר אחר למפלגה, הוא בעצם יו"ר המפלגה, הוא שר הבריאות, איך אתה מעריך את התפקוד שלו בגל הנוכחי? האם אתה שותף לפחות לחלק, או מבין את הביקורת על הטיפול בקורונה היום? התפקיד שלך בכנסת הוא למעשה לעמוד בראשות הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה, מהיטל על רווחי גז ונפט, רק שאין הכנסות כאלה.
לא, אז... יש, אין עדיין קרן, אבל יש הכנסות.
בסדר, הכנסות לא מגיעות למצב שהקרן נכון, תתחיל נכון, לפעול. נכון. אז הייתי רוצה קצת ככה, בעצם אלה הדברים העיקריים אולי שאתם ואתה עושים, איזה הישגים יש לכם בתחום הזה?
קודם כל אני חושב שיש הישגים גדולים מאוד, אני רוצה להגיד... סך הכל, היום זה יום ה-80 של הממשלה. צלצל לעיתונאי מאוד חשוב, אמר לי, אני עושה כתבה ל-100 ימים לממשלה. אמרתי לו, עכשיו? הוא אומר, לא ספרנו טוב. אבל אני רוצה לדבר על הקורונה, כי בסוף זה כרגע, זה משרד הבריאות, זה דבר עיקרי. אני חושב שהתנהלות מצוינת, אני חושב, כי
יש לך ילדים, אין לך ילדים כבר בגיל בית ספר, נכון?
כבר אין לי ילדים בגיל בית
ספר. אז אני חושבת שהיית משנה דעתך, אם היו לך.
יכול להיות. אני לא יודע מה היה קורה אילו. אני מאוד מבין את הביקורת, אפילו יכולתי לכתוב אותה בעצמי, כי זה ברור שיש צד שני למה שאנחנו עושים. יש סכנה בחזרה לבתי הספר, יש מתווה מסורבל מדי של חזרה לבתי הספר, אני מבין את זה, אבל מצד שני, יש כאן רצון לשמור על ההתנהלות, אני לא אוהב שאומרים התנהלות המשק, זה חשוב מאוד, כמובן, לא לפגוע במשק, אבל בעיניי חשוב גם לא לפגוע בחינוך, לא לפגוע בבריאות, לא לפגוע בתרבות, לא לפגוע במשפחתיות. זאת אומרת, זה לא עומד, אם נעשה סגר זה יפגע במשק, הוא יפגע במשק בוודאי, אבל יפגע בעוד דברים. ואני חושב שההחלטה בשלב זה להתמודד בצורה שמתמודדים היא החלטה נכונה, ואני חושב גם אגב, ואמרתי את זה גם בעבר, שהחלטות שלושת הסגרים של ממשלת נתניהו גם היו נכונות, כי אז היה מצב שונה, שלא היה חיסון. ונכון שלכאורה אם מצאו אתמול 10,000 או 11,000 נדבקים, לכאורה זה יותר גרוע ממה שהיה בגלים הקודמים, אבל זה שאנחנו מתנהלים כמעט כרגיל בבתי הספר, לא כמעט כרגיל אלא בצורה שונה, אבל כמעט כרגיל, בעוד אז ישבנו כולנו ספונים בבתינו ולא יכולנו לצאת לשום מקום, אז בכל זאת אני חושב שיש הבדל.
מה לגבי העניין של איכות הסביבה? הוא נושא שמאוד קרוב ללבך, אז כמה באמת הממשלה הזאת מקדמת? את ההתמודדות אולי ברמה של מדיניות למניעת התחממות כדור הארץ?
אני חושב שהחלטות על המעבר לכלכלה דלת פחמן, עוד צריך לצקת בהן יותר תוכן, הן החלטות מאוד נכונות בכיוון המאוד נכון של הממשלה, ואני מקווה ומאמין שתהיינה החלטות קשות, אבל הכרחיות בעניין מפרץ חיפה והחלטות אחרות.
אתה יודע, מוסי, בעניין הזה של סביבה, מהניסיון הקצר שלי של 30 שנה התנהלות מול החברות האלה, עד לרגע שאני לא אשמע את חמשת, עשרת המזהמים הגדולים בישראל צורכים ונכנסים לאימותים אגרסיביים איתכם, אז כנראה שלא עשיתם הרבה.
אתה צודק.
אז בוא נראה, נלך כמה צעדים לאחור, או כמה צעדים, או כמה רגל לגובה, ונסתכל על מרץ. מרץ היא לדעתי פספוס אדיר והיסטורי. יש לנו פה מדינה שבערך נניח 40-50% מהאלקטורט לא רוצה את נתניהו, אבל כשאתה מסתכל לאן כל האנרגיה הזאת של רצון לשינוי זרמה בעשור האחרון, אז אתה רואה שהיא זרמה ליאיר לפיד, שהוא מולטי מיליונר מרמת אביב, שנולד לתוך הממסד והכסף בישראל. לאחרונה חלק מהאנרגיה הזאת עברה לבני גנץ, שזה גנרל לשעבר, פוליטיקאי שיש שיגידו שהוא חצי יפוי, שבמידה רבה כל קיומו והווייתו משדרים שמירה על הקיים עם אפס עניין, יכולת ורצון לשנות. וכל זה קורה שמפלגת העבודה שהחזיקה חלק מהאלקטורט הזה, בגדול בעשור האחרון די שוברת ימינה, בשלב מסוים ממנים את המולטי מיליונר מבזק, ועכשיו יש לנו את מרב מיכאלי, שבאמת זה משב רוח מרענן, אבל בסופו של דבר זה מישהי שבאמת האנרגיה הגדולה שלה, זה במפעל חייה של הפמיניזם. כלומר, יש לנו פה עשור שבו מפלגה שמציגה את עצמה כסוציאל דמוקרטית, היה לה הזדמנות אדירה, ואתם לא שם.
כן ולא, תראה, מפלגת העבודה גם מציגה את עצמה כמפלגה סוציאל דמוקרטית.
ימי שלי חימוביץ' נניח, אבל בתקופה של אבי גבאי ומרב מיכאלי זה פחות.
היא עשתה את כל הדרך מ-44 ל-7 מנדטים, כי סוציאל דמוקרטיה זה לא מה שהיה פעם.
מה זה אומר שזה לא מה שהיה פעם?
זה פחות פופולרי היום בעולם.
זהו, אז אני לא חושב, זה בדיוק כזה מה שרציתי לשאול אותך.
ראה מה קורה בגרמניה, ראה מה קורה באירופה, ראה מה קורה בבריטניה. עכשיו אולי בשנה שנתיים האחרונות,
לא כל כך מהר, לא כל כך מהר. קודם כל, גרמניה עדיין סוציאל דמוקרטיה, אוקיי? זה אחת ממדינות הסוציאל דמוקרטיות המשמעותיות ביותר.
100%, אבל מי שעשתה זה מפלגה שמרנית.
נכון. באנגליה, בסופו של דבר, אנחנו אולי לא אהבנו את אדון קורבין, אבל הוא שבר חזק שמאלה ורצה לראות יותר רשתות.
התעסק.
נכון. ולא הזכרת את ארצות הברית, אולי לא במקרה, יש גל אדיר, שמאלה, שהגיע לסיאו בחצי שנה האחרונה, שאנחנו רואים שביידן הולך לכיוון שבו ארצות הברית לא הייתה 50 שנה. כך שאני לא מקבל את מה שאתה אומר, שיש לאור אי השוויון בעולם, לאור הרבה מאוד דברים שקורים, יש ביקוש פוליטי. לא נראה לי שהוא מתמצא בשישה מנדטים שיש למרץ.
אני מסכים שהוא מתמצא ביותר משישה מנדטים. אני חושב שהבוחר והבוחרת הישראלית הממוצעים הולכים להצביע, הם לא חושבים על סוציאל דמוקרטיה. הם חושבים על מה שאתה אמרת, על נתניהו הם חשבו. בדיוק על מה שאתה אמרת, איך נסלק אותו. ואם מי שיסלק אותו זה גנרל בצבא שאתה קראת לו חצי אפוי, אז שיהיה גנרל בצבא חצי אפוי. ואם מי שיסלק אותו זה מי שקראת לו מיליונר מצפון תל אביב, שיהיה מיליונר מצפון תל אביב. ואם מי שתסלק אותו תהיה פמיניסטית, שתהיה, לפחות עם זה אני מזדהה, תהיה פמיניסטית. ואנחנו כאן מתקשים, משום שאנחנו מפלגה כמעט יחידה, שלא שוכחת את הפיל שנמצא בחדר, זה העניין של הכיבוש. שיש לו עוד פילה לידו, שזה אפליית והדרה של החברה הערבית,
מוסי, בעניין של הכיבוש, נכשלתם בצורה הכי חמורה שיש. 30 שנה או 40 שנה, אתם מרימים את הדגל הזה, ולא הצלחתם לייצר אלקטורט.
נכון.
אני חושב שתפקידו של המנהיג ושל הפוליטיקאי זה להשפיע על הסנטימנט של העם, ושם אתם נכשלים.
אני חושב שאנחנו מצליחים להשפיע, לדוגמה, בנושא היהודי-ערבי. אנחנו יצרנו רשימה, אנחנו היום 9 נציגים בכנסת ובממשלה, ששליש מהם הם ערבים. זה לא היה.
תנועה מתקדמת לשלום בסוף שנות ה-80.
היה 1-1, כן, היה 1-1. אוקיי, לא היה 30 ומשהו שנה, בסדר? כי גם פעם היה במאקי. זה המון שנים, לא היה. זה יוצר משחק, זה יוצר גם אווירה שונה. ראה את שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים בממשלה. ראה, אפילו שהימין פוסל את הממשלה מ-1001 סיבות, והוא אומר אפילו תומכי טרור וכל הדברים האלה, שים לב שדבר אחד נהדר מהשיח הציבורי. הרי מה הם אמרו לרבין? אין לך מדעת כי אתה מסתמך על חברי כנסת ערבים. לכן הממשלה שלך לא לגיטימית.
נו, זה מה שהם אומרים היום, בדיוק אותו דבר.
היום הם לא משתמשים בזה. הם אומרים, אתה מסתמך על תומכי טרור, זה שונה. זה הם לא אומרים, אתה מסתמך על חברי כנסת. נכון, הצלחנו לשנות השיח. הצלחנו ליצור לגיטימציה על חברה ערבית בישראל.
אני חושב שהבעיה היא שאתם נגררים ולא מובילים. אני חושב שאני מסתכל בארצות הברית, אנחנו נראה שצמחו שם בשנים האחרונות בפוליטיקאים, שבאו עם רעיונות אחרים לחלוטין, שהיו זרים לאלקטורט האמריקאי הרבה מאוד שנים. אנשים כמו וורן וכמו סנדרס. ואנחנו רואים שביידן היום,
אבל הם לא נבחרו.
לא, זה שהם לא נבחרו זה לא מעניין בכלל. הבית הלבן מלא היום צעירים שהם אנשי וורן וסנדרס.
נכון.
אז מבחינתי זה שהם לא הגיעו לבית הלבן זה לא מעניין אם אנחנו מתעסקים ברעיונות. לעומת זאת, שאני מסתכל לממשלה שאתה יושב בה היום, מי שעסק בהכשרת הלבבות לרגע הזאת שהממשלה הזאת תתיישב ונתן את הכיוון, זה ארגון לוביסטי ענק שממומן על ידי מיליארדרים ליברטריאנים. אני כמובן מדבר לפורום קהלת. אתה מגיע אלינו עכשיו לאולפן הזה מדיון בלשכת ראש הממשלה, שם אתה, ומיד תספר לנו על זה, מנסה להיאבק ביוזמה למהפכה ברגולציה. אתמול היית 9 שעות במשרד האוצר. אבל אתה, מוסי, אתה מגיב. אתה לא מוביל את זה. שמו לכם רפורמה על השולחן, קהלת ובנט ושקד. ואתם מגיבים. ולמה אתם מגיבים? כי בעשור האחרון, שהם עסקו בהכשרת הלבבות, ויצרו המון המון אנשים ברמת הגרסרוט עם הרעיונות הליברטריאנים הימניים האלה, אתם לא הייתם בכלל במשחק. והיום אתם פשוט מגיבים לזה שיש לנו פה ממשלה שמרימה דגלים שבארצות הברית עכשיו מקפלים אותם.
קודם כל אתה צודק, אבל תשים לב למה שאמרת. אמרת שפורום קהלת שממומן על ידי מיליארדרים, הוא זה שיצר את הדבר הזה. במקרה מביא את זה חבר כנסת, סגן שר במשרד הממשלה, שנבחר די במקריות לכנסת, יכול להביא את זה גם מישהו אחר. ברור מי עומד מאחורי זה, ברור כמה כסף מעורב בזה בחברה האזרחית, וכמה שנים של עבודה.
כסף של ואנרגיה.
ואנרגיה ושנים של עבודה באותו פורום. ולכן, מה שנדרש וזה נעשה בשנים האחרונות, זה לא מוטל רק על מרת, אבל עבודה דומה בחברה האזרחית בשמאל. ואני מזהה את הניצנים, אני מזהה את העבודה של זולת, אני מזהה את העבודה של קרן ברל כצנלסון, אני מזהה את העבודה של המטה האזרחי, של מחזקים, של ארגוני הסביבה, אני מזהה התחלה של עבודה.
מוסי, אני מכיר את כל הארגונים שאמרת, אני מכיר אותם היטב.
הם לא קהלת עדיין.
בוא, אתם, היה לכם, ביבי היה פה בשלטון 12 שנה, היה לכם זמן להקים ארגונים ולבוא עם איזה, אתה יודע, אני כל בבחירות האחרונות, היה לנו 4 בחירות, הייתי מסתכל כל פעם, נכנס לאתר, נכנס למצע מרץ. זה מביך. בצד השני, המצע מרץ מבחינת העומק, מבחינת העבודה, אתה מסתכל בצד השני, קהלת זה צבא שלם שנמצא לא רק ברמה של הכלכלנים והלוביסטים שנמצא בכל מקום, ואתם ישנתם פה 12 שנה.
אבל סליחה גיא, קהלת לא מתמודדים לכנסת, לליכוד יש מצע מעמיק, הרי אין להם מצע בכלל.
אם היה ליכוד פה, אבל אתה לא, אתה פה, לכן אני שואל אותך, ליכוד יש להם טריק אחר, ליכוד יש להם את ביבי, לך אין את ביבי.
אני רציתי להגיד שהיום פגשתי את זה שקורא את המצע, אבל עם כל הכבוד, הנה אתה הוכחת שאין קשר בין מצע רעיוני לבין מספר קולות, אז יכול להיות ששפר, צריך לשפר את העומק, אולי אני אמצא גם את זה שיכתוב את המצע, לא רק זה שיקרא, אבל לא בגלל המצע שבודדים באמת כותבים אותו, אלא בגלל העקרונות, וקהלת עם כל הכבוד לא מתמודדים לכנסת.
לא, אבל קהלת הם אלה שעושים את העבודת שטח האדירה,
נכון.
פה שנים, להכשיר פה, המון אנשים, הן ברמה של אנשים באקדמיה, והן ברמה של אנשים בעיתונות, והן ברמה של ארגונים חברתיים, הם נמצאים בכל מקום, ומרץ לא נמצאת שם. איפה הייתם?
גיא, זה התפקיד של מרץ להקים את כל המוסדות האלה?
בוודאי, ככה עובדת פוליטיקה.
כי למרץ אין מיליארדרים מחול, ולא רק זה, גם אסור לה על פי חוק לקבל תרומה ממיליארדרים מחול. מה שאני מזהה, זה את המכונים, את מי שיכול לצמוח להיות קהלת בצד שלנו. ולטפח את הארגונים האלה שאני הזכרתי, כי הם היחידים שיוכלו לתת את הדבר הזה בעתיד. הם לא, אגב, הם גם היום מסייעים מאוד בעבודה, אבל הם, ברור שאין להם את אותה עוצמה כלכלית שיש לקהלת. והכל מתחיל ומסתיים מהעוצמה הכלכלית. אם יש לך יכולת להעמיד 140 חוקרים, או יש לך יכולת להעמיד חוקר אחד,
מוסי, בוא נדבר רגע על מדיניות סוציאל דמוקרטית ונחזור רגע לאמריקה. הרבה פרשנים ומנתחים באמריקה שמנסים להגיע למה אמריקה הפכה בשנים האחרונות להיות במידה רבה מדינת עולם שלישי, אומרים שבעצם מה שקרה שם, שהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מימי קלינטון ואחר כך הפכה את עצמה בעצם למפלגה ניאו-ליברלית
של אלפיון.
בדיוק, של וול סטריט. עכשיו, איך היא עשתה את זה? היא עשתה את זה בין השאר, בגלל שהיא בעצם הרימה, הרי המיליארדרים נתנו לה כסף, אבל צריך גם לגיטימציה, ומה שהם עשו זה שהם הרימו בעיקר את הדגלים הזרותניים, את ה-identity politics, כלומר, מאחורי הנושאים הסופר חשובים של הלהטאבים, לא עשו כלום כדי לשפר את מצבו של האמריקאי הממוצע. ואני שואל, האם הדבר הזה גם רלוונטי לישראל? מה זה אומר? מחירי הדיור בישראל, במונחים של שכר ממוצע, הם הגבוהים ביותר בעולם. תחבורה ציבורית, שקראתי ושמחתי לשמוע שאתה משתמש בה, אז אתה יודע יותר טוב מכולנו, שהיא מוזנחת כבר עשור, וכיוון ששם ההשקעות הן כל כך ארוכות טווח, אין לנו סיבה לחשוב שזה הולך להשתנות. המחירים בישראל מטורפים. כלומר, זה אמור היה להיות, העשור הזה של מחירי נדלן מטורפים, ויוקר מחירי המטורפים, והעניין הזה שכולם נדונו לחיות רחוק ממרכזי התעסוקה, ולנוע בפקקים מטורפים, זה אמור להיות קר מדהים לעלייה של מפלגה סוציאל דמוקרטית חזקה. ונוסיף לזה כמובן את כל פרשיות השחיתות בסקטור הציבורי, את העובדה שההסתדרות חיסלה את איגודי העובדים והפכה להיות קבוצת אינטרסים שלא רואה את שאר העובדים, אבל אתם הייתם במשך הרבה מאוד שנים ממוקדים, רוב האנרגיות שלכם, באותם נושאים שהיו ממוקדים באמריקה, המפלגה הדמוקרטית, כלומר להטאבים וכיבוש, ושכחתם לחלוטין את הישראלי הממוצע, שחוץ מהעניינים הזהותניים החשובים, רוצה גם איכות חיים ורמת חיים.
אני מסכים עם הניתוח שלך, אבל זה לא נכון שמר את זה להטאבים וכיבוש. אפילו אני שומע הרבה ביקורת, אולי גם מוצדקת, שמרץ עוסקת מעט מדי בכיבוש. מה? אני יכול לתת לך דוגמה של נציגים של מרץ מהשנים האחרונות, או דוגמה של מעשים שנעשו. אם זה בוועדת הכספים, אם זה חוק להעלאת קצבת הנכות, אם זה הנושא של הרווחים הכלואים, אם זה מעשים אחרים, זה ממש לא מסתכם בלהטבים ונכים.
תן לך אנקדוטות עוד לגבי העניין הזה, לפני, לא יודע מה, 5-6 שנים, שניצן הורוביץ היה מחוץ לפוליטיקה, איזה רגע שהוא היה מחוץ לפוליטיקה, והוא היה לו תוכנית בגלי צהל. ויום אחד הוא ביקש ממני להתראיין על זה פרשיית שחיתות בבנק הפועלים. והתראיינתי, אני מכיר את ניצן למען הגילוי הנאות כבר הרבה מאוד שנים, ודיברנו על פרשיית שהיה אז פרשייה של, לא יודע מה, שחיתות אצל היושב ראש או משהו כזה. ותוך כדי הרעיון הוא אומר לי, גיא, מה שאתה אומר לי פה זה דברים מדהימים, אני בשוק. אמרתי לו, ניצן, על מה אתה מדבר? זה דברים שנכתבו בעיתונות הכלכלית בארבע שנים האחרונות נונסטופ שהיית חבר כנסת. כלומר, הדברים האלה, הייתה לי הרגשה אצלו, הוא לא ראה את הדברים האלה. האנרגיה של ניצן לא נמצאת שם. אני לא מרגיש שזה לא נראה לי מנהיג של מפלגה סוציאל דמוקרטית.
אני לא מסכים איתך. אנחנו כבר ב-2021. כמו שאתה אומר שצריך להביא רעיונות חדשים, ואני מסכים איתך לגמרי, עדיין אי אפשר להשתמש ברעיונות של לפני 100 שנה של סוציאל דמוקרטיה. יש לך כאן היום תאגידי ענק שצריך, ואתה צודק לגמרי, שכל עוד לא קוממת אותם, לא דגדגת אותם. מסכים איתך. יש לך תאגידי ענק שהם לא עולים לחוקים האלה שהכרנו פעם. יש לך היום את כל העניין הסביבתי. אני מאוד מצטער שהיום בתחבורה ציבורית בארץ, אם אתה נוסע אומר לך, מה, אין לך רכב? כאילו, מה, זה
התגובה הראשונה. כי התחבורה ציבורית היא אופציה מאוד רעה.
לא, בסדר, אז בואו נשפר אותה. אני חושב שאני גם יודע לתת הצעות. אפשר, זה נכון שיש לנו גם תנאי פתיחה קשים, כי יש שנים של הזנחה, כמו שאמרתם, כי אנחנו מדינה מאוד צומחת. רוב המדינות לא גדלות ב-2% בשנה, לא צריכות לייצר. מה זה 2% בשנה? זה לייצר כל שנה רמת גן. זאת אומרת, נכון שיש לנו תנאי פתיחה גרועים, אבל בואו נתמודד עם התנאים האלה, כי איך, מה, כולם ייסעו ברכב פרטי? לאן נגיע? אז כן, יש מקום להתמודד עם תאגידי ענק. כן, יש מקום להתמודד.
אמרת תאגידי ענק, תשמע, אתם חודשיים וחצי בממשלה.
אפילו עוד לא נגמר החצי.
אוקיי. ביידן, ג'ו ביידן, בחצי שנה האחרונה, עושה מהפך במדיניות הכלכלית בארצות הברית מול תאגידי ענק, מה שלא היה מאז FDR, מאז הניו דיל בארצות הברית. אוקיי? הוא מינה לאנשים החשובים ביותר לרגולציה על עסקים בארצות הברית, הוא מינה שלושה אנשים, שמאלה מסוציאל דמוקרטיים, אנשים שכל חייהם הקדישו רק לדבר אחד, לשבירת מוקדי הכוח הפרטיים. לא שמעתי ציוץ מיושב ראש המפלגה שלך על זה. יאיר גולן, הסגן של אורנה ברביבאי, יושב במשרד הכלכלה, אמורים למנות יושב ראש רשות תחרות חדשה, בדיוק הדברים שנוגעים בחברות הענק. לא שמענו ציוץ מהכיוון שלכם בנושאים.
קודם כל, אני לא חושב שצריך צייץ, צריך לטפל בזה.
כן.
אני חושב שמה שביידן עושה זה באמת מעורר השתאות. אני מנסה לעקוב, זה מעורר השתאות, אבל אנחנו צריך לזכור, עם כל הביקורת המוצדקת עלינו, שאנחנו בסוף פחות מ10% מהקואליציה הזאת. זה לא שניצן הורוביץ הוא נשיא ארצות הברית, וזה לא שיאיר גולן הוא סגן נשיא ארצות הברית. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, כשבאים
בביקורת שהיא מוצדקת. זה לא מדויק לחלוטין, אם נחזור למה שאמרנו, כי ביידן בעצם מממש את הרעיונות של אנשים שבכלל לא נמצאים בבית הלבן, אנשים שהפסידו במרוץ. כלומר, אם יש לך אנרגיות...
אבל הוא החליט לעשות את זה.
הוא החליט, אבל הוא החליט בגלל שהיה לחץ...
בנט עוד לא החליט לעשות את זה, כי יש לו את כהנת, כמו שאתה אמרת.
ביידן החליט לעשות את הדברים האלה בגלל לחץ מפלג די קטן במפלגה הדמוקרטית, אבל פלג ששם על השולחן רעיונות חדשים ומעניינים ואנרגיה. וזה מה שהייתי מצפה ממרץ, זה מה שהייתי מצפה. הייתי מצפה שיאיר גולן הוא כבר סגן של משרד הכלכלה. הוא יכול מחר בבוקר לשים על השולחן את אותם רעיונות שביידן שם. לא שומעים מכם, זה נראה שאתם מתנהלים במין איזה אנרציה.
נראה ש-25 שנה באופוזיציה, קצת הרדימו אתכם. מבחינת רעיונות, מבחינת התלהבות, מבחינת רצון לשנות, שאתם...
לא, קודם כל התלהבות יש, רעיונות יש. מה שאני מסכים, שאחרי 21 שנה רצוף באופוזיציה, אנחנו גם צריכים ללמוד איך לעבוד בקואליציה. אני מודה שאני לומד כל יום דברים חדשים בנושא הזה, איפה במשרדי הממשלה, עם מי צריך לדבר, איך מעבירים... אני העברתי הצעות חוק כחבר אופוזיציה. איך מעבירים את זה? מהקואליציה, אני לא יודע, אני צריך ללמוד את זה. זה לא בא ביום אחד, זה גם לא יבוא ביומיים.
אתם עכשיו בממשלה, אני הייתי מצפה שתהיה לכם עמדה בנושא תחרות והגבלים עסקיים ושבירת מוקדי הכוח. אתה נכנסת עכשיו לתחום הגז, אני מתעסק בתחום הזה 7 שנים. לא שמעתי עמדה נחרצת של מרץ, מי שהוביל את זה, זה פוליטיקאים אחרים, וגם במיעוט. אתם לא הייתם דומיננטים במשחק הזה בשבע שנים האחרונות. האחרונה שהרים את הדגל הזה, זה הווה גלאון,
נכון.
והיא כבר לא אצלכם, והיא ישבה פה באולפן אצל ענת ואצלי לפני חצי שנה, אמרה שילמתי מחירים מאוד כבדים על המאבק בטייקונים. אולי אתם, החבורה החדשה הזאת, לא מעוניינים לשלם את המחיר הזה.
היא הרימה את הדגל הזה, ואנחנו בוועדה שתתכנס פעם ראשונה בעוד שבועיים, עוד לפני סיום פגרת הכנסת. קודם כל, אנחנו כחברי ועדה גם נתחיל ללמוד את הנושא הזה. אני לא מתיימר להגיד שאני כבר יודע הכל, אבל ברור שיש בעיה. קודם כל, יש בעיה שנדמה לי שהיא צצה, אני כמובן ידעתי, אבל היא צצה ועלתה אצלכם פה באחד הפודקאסטים עם איתן ששינסקי, שבעצם אמר, בלוף, אין. הרי הבטיחו לנו כמה? כ-10 מיליארד בערך בשלב הזה.
15.
ויש לנו 740 מיליון. לא, אני פשוט לא יודע אם לספור לפי יוני או לפי 740 מיליון.
לפי דעתי היום זה 15 מיליון.
כן, כן. 740 מיליון יש בסוף יוני. כן, 740 מיליון בסוף יוני מול קצת יותר מ-10 שהבטיחו לתקופה הזו. עכשיו, אין אפילו מיליארד.
אני אגלה לך סוד, גם לא יהיה.
לא, זה יגיע למיליארד, אני אגלה לחסות, זה יגיע למיליארד.
לא, המספרים שהבטיחו, מיליארד יהיה, אבל זה סכומים אפסיים, אתה מבין שמיליארד שקל זה טעות עיגול.
בשביל מיליארד שקל לא צריך בכלל קרן, הרי מה זה מיליארד שקל? זה 0.2% מתקציב המדינה, 0.2%.
מיליארד שקל זה מה שנתתם שבוע שעבר לפנסיונרים מיליונרים של צהל, זה מיליארד שקל. 1.3 עולה ל-1.5.
אני לא חבר בממשלה, אני התעקפתי את זה, אבל אתה
בכנסת אתה תצביע נגד?
אין הצבעה על זה בכנסת, אתה יודע כמוני, יש הצבעה על התקציב.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתם תפעלו באמצעות אמצעים פרלמנטריים למנוע את העברה של עשרות מיליארדים האלה למיליונרים שיושבים בקריה?
אנחנו ננסה לפעול. קודם כל שרי מרץ הצביעו כולם נגד זה.
כן.
צריך לזכור את הדבר הזה. אין הצבעה על זה בכנסת. בכנסת מצביעים על התקציב. אם אני מצביע נגד התקציב, נפלה הממשלה. שמעתי את מה שאתה סיכמת על הממשלה שהיא לא שינתה כלום, מסכים, שמעתי את מה שאמרה ענת על הדברים שכן השתנו, שלא סותרים את הדברים שאתה אמרת, גם לזה אני מסכים. לא רוצה חזרה את נתניהו, שבא עם סמוטריץ' ובן גביר וכל החבורה שלו. אז יש לי בעיה, אני לא אצביע נגד התקציב, אבל נמשיך להיאבק נגד הדברים האלה שהם לא נכונים.
מוסי, אתה מגיע אלינו אחרי יומיים קשים, אתה מנסה לבלום את המתכונת הנוכחית של ההצעה להקים את רשות הרגולציה. במרקר כתבנו על זה הרבה, יש אגב חילוקי דעות בתוך המרקר בקרב הקודמים לגבי הדבר הזה. אני נמנה על אלה שחושבים שיש שם כמה רעיונות טובים, אבל בגדול מי שדוחף באגרסיביות את ההקמה של רשות הרגולציה, זה החברות הגדולות ביותר שחושבות שיהיה להם איזה דרך, כאשר רגולטור למטה לא מתיישר, לפנות למעלה ולכופף אותו.
אני ראשית לא מתנגד לרשות רגולציה, בתנאי שזה מובא בצורה מסודרת, עם הגבלות, עם איזונים ובלמים. אני לא יודע מי דוחף, בטוח שפורום קהלת דוחף את זה מאוד חזק, שהזכרנו אותו קודם, בטוח שאביר קארה דוחף את זה מאוד חזק, וזה סביר מאוד לחשוב שגם חברות גדולות. עכשיו, חוק הרגולציה, כפי שהוא מנוסח היום, יש בו כמה פגמים מאוד מאוד קיצוניים. קודם כל, אם אתה הולך לדוגמה למנהלת הרשות, הרי זה הלב, זה הלב של החוק. מי במנהלת? יש שני נציגים שממלא ראש הממשלה, שני נציגים שממנה שר האוצר, שני נציגים שממנה שר המשפטים. אין שם נציגים שחושבים על בריאות הציבור, על הגנת הסביבה, על שיקולים ערכיים, שיקולים אולי חברתיים. זה לא קיים. דבר שני, הרשות לפי הנוסח היום למעשה יכולה בהחלטת פקידים לעכב 8.5 חודשים החלטה, לעכב 8.5 חודשים רגולציה, לפני שהיא בכלל באה להכרעה ממשלתית. זה לא סביר. אם יש רגולציה קיצונית שפוגעת בציבור או פוגעת בכלכלה, אני רוצה שיהיה יותר קל לעשות עסקים. כל עוד זה לא פוגע בבריאות, בסביבה, בשיקולים אחרים מתנגשים. אם יש רגולציה כזו, או צריך לטפל בה בצורה יותר מהירה, להקים עוד רשות בירוקרטית, שאגב, אני לא ברור לי בדיוק כמה היא עולה, בתקציב 2022 יש 10 מיליון, אבל הובהר לי שזה סכום קטן, ב-23 זה כבר יהיה אזור ה-70 מיליון, זאת אומרת, יש לה גם עלות משמעותית. דבר שלישי, זה הנושא הזה של העלות המשקית. היא יכולה להתערב, או הממשלה יכולה להתערב, אם זה עלות משקית של 100 מיליון שקל. עכשיו, עלות משקית של 100 מיליון שקל, קודם אמרנו שמיליארד זה בדיחה, אז כמה זה 100 מיליון? עשירית בדיחה. זה אומר שאם מחר יהיה איזה רגולציה שתטיל 3 אגורות על אזרח ליום, ועברת 100 מיליון שקל. זה סכום אפסי. זה סכום לא מהותי. בחור ש... אני אין לי 100 מיליון שקל. אבל זה סכום לא מהותי. שלושת הדברים האלה, ויש גם מובן דברים יותר מורכבים, שאני לא יכול להיכנס עכשיו, צריכים להשתנות בצורה מהותית, על מנת שתהיה רשות רגולציה, שתיקח בחשבון את כל האינטרסים, כולל בוודאי הקלות של עשיית עסקים.
אז איך זה ייגמר?
אני מקווה...
יש לחצים גדולים עליכם.
יש לחצים גדולים, כי תראה,
כל תוך כדי זה שאנחנו מדברים, גם עכשיו, מקבל אס-אמסים.
גם עכשיו, יש גם שאלה מהותית, וגם שאלה של דרך. הדרך הלא ראויה היא דרך חוק ההסדרים. שאין זמן לדון על זה, ככה בין לילה ו...
לא הגיע זמן כבר להיפטר מהדבר הזה.
הגיע זמן למחוק את חוק ההסדרים מסדר היום, אין לו שום סיבה.
אתה יודע מה מצחיק עם חוק ההסדרים ועם רשות הרגולציה? חשבת על זה פעם? רשות הרגולציה אומרת לכל רגולטור, אתה לא יכול לקבל החלטות אם אתה לא מביא לנו ניתוח כלכלי רציני של היתרונות והחסרונות. וחוק ההסדרים זה בדיוק זה. כן. חוק ההסדרים הוא אחד שאומר, אנחנו לא רוצים לנהל דיון רציני, אנחנו מעבירים את זה באיזה הצעה כזאת של מחליטים, של 5 עמודים, בלי שהראינו ניתוח כלכלי, משפטי, סביבתי, חברתי של, של החוק.
בדיוק, הרי זו הבעיה של חוק ההסדרים, שזה שורה של חוקים שונים ומשונים, אבל כאן זה הרבה יותר, כי בעבר חוק ההסדרים זה היה או כדי לדאוג להכנסות תקציביות, או כדי להקטין הוצאות תקציביות, או כשממש היו חצופים לשנות חוקים. אבל כאן זה חוק חדש. זה הקמת רשות חדשה. זה כמעט ולא נעשה בעבר, מהפכה כל כך משמעותית, בחוק הסדרים. אז זה הדרישה לגבי התהליך. אבל יש גם לגבי המהות, שזה בעיקר הדברים שאמרתי קודם, ויש עוד, כתבנו מסמכים ארוכים על איך אפשר לתקן.
מוסי, קראתי רעיון שלך, נדמה לי, בשקוף, בעיתון העצמאי, שקוף,
יום בחיי,
יום בחיי מוסי רז. קודם כל, שמחתי מאוד לשמוע שאתה משקיף את הלוס שלך, את הלוח הזמנים שלך.
אפשר לראות ביומן שאנחנו
אפשר לראות.
כאן.
אגב, הצהרת הון גם פרסמת?
כן.
מה ההון שלך?
אני יכול, מה, אתה רוצה שאני אספר לך?
בוודאי, בוודאי.
יש בבעלותי בית מגורים, בבעלותי ובבעלות רעייתי, שקנינו ב-2,860,000 לפני 10 שנים. פרסמתי את החסכונות שיש לי בקרן השתלמות, בקרן פנסיה. זה עוד שיש לי סכום...
ואתה תפעל למען זה ש-120 חברי כנסת והשרים יפרסמו את הצהרות הון שלהם בציבור?
אני חושב שחייבים לפרסם את זה. בכלל, תראה, אני חושב שהכנסת חייבת קוד חדש, לא אומר דווקא קוד אתי, קוד חדש לפעילות. זה גם בצורה שהקואליציה מתייחסת לאופוזיציה. צריך להיות ברור מה מגיע לאופוזיציה. רשות של איזה ועדות, מה הרוב הדרוש בוועדות.
היא לא מתנהגת יפה היום.
לא מספיק בסדר, זה גם באשמת האופוזיציה, אבל גם באשמת הקואליציה.
אתה אומר שאישר להאשים את הקורבן, מה זה באשמת? הכוח נמצא בידי הקואליציה. הם מחזירים להם על כל השנים שביבי ניהל את העסק?
הרי יכולתי לבחור לא להגיד את זה, אז הבנת שכך אני חושב, כמוך.
אז מוסי, ברעיון הזה בשקוף, סליחה, קראתי בין השאר שאתה, דיברתם על לוביסטים. והופתעתי לגלות שאמרת שזה נראה לך סביר לחלוטין שאתה תיפגש עם לוביסטים. ולי נראה לי שאתה מפספס לחלוטין את התפקידם ואיך עובדים לוביסטים בכלכלה שלנו.
יכול להיות, תלמד אותי.
לוביסט, יש נניח 100 לוביסטים, והמטבע שבה הם סוחרים ומשנים את החוקים לטובת העשירים ביותר היא מטבע הנגישות. אני לא מדבר על אלה שחברי הכנסת שהם מסדרים להם ג'ובים להם ולקרובי משפחה שלהם ולכל השחיתויות, זה אתה מכיר גם לא פחות, אלא העובדה היא שיש 9 מיליון אזרחים במדינת ישראל, והגדרתית, כיוון שזה 9 מיליון, אתה לא תוכל להיפגש עם 9 מיליון, ויש כמות, בתוך היומן שלך יש זמן מוגבל, וכאשר חלק מהיומן שלך מוקדש לפגישות עם לוביסטים, אז בעצם אתה מטה את כללי המשחק למען האנשים החזקים והעשירים ביותר במדינה.
זה יכל להיות נכון, לו הייתי מסרב להיפגש עם אנשים.
אתה לא יכול להיפגש עם כל האנשים, מוסי.
לא ביקשו ממני 9, אני לא כזה חשוב. כן. אני חושב שחברי הכנסת שמקבלים החלטות צריכים לשמוע את כל הצדדים, גם אם זה בעלי ההון, זה לא מטריד אותי.
אבל זה לא לשמוע את כל הצדדים, כי מי בא מהצד השני, מוסי?
באים.
בוא, תראה, שמגיע אליך מחר בבוקר, למצורך העניין, קוקה קולה, ומסבירה לך שדיאט קולה או קולה זירו זה סבבה, לא מגיעים מהצד השני שבעה מיליון אזרחי מדינת ישראל שנחשפים לדבר הזה. אין צד שני, ברוב החיים אין צד שני. יש צד אחד מרוכז שאותו מייצג הלוביסט, ויש צד שני שמפוזר על פני 5 מיליון אזרחים. אלה ששותים זירו, ואלה שיבואני הרכב והבנקים וכל קבוצות האינטרס מנצלים את כוחם נגדם. אז זה שאתה נפגש עם לוביסט, איך תיפגש עם הצד השני? הצד השני לא קיים, הוא לא יכול להתארגן. ככה בנויה הכלכלה הפוליטית.
אני מציע שתבדוק כיצד אני ואחרים מצביעים, ותראה שזה לא לפי מי נפגשים.
מוסי, הבדיקה על מה אתה מצביע היא לא טובה. למה? כי מה שאתה מצביע זה כבר הדברים שעליהם הגיעו כבר, ויש עליהם דיון, וכבר נמצאים על שולחן הכנסת. מה שמטריד עם הלוביסט, אתה יודע זה שתפקידו האמיתי והחשוב ביותר של לוביסט, זה לגרום לדברים שהם בכלל לא יגיעו להצבעה, ועל הדברים האלה אנחנו לא יודעים.
אם יש תביעה נגד חברת קוקה קולה של עובד נגיד, או של צרכן, האם בית המשפט צריך להגביל את שכרו של היועץ המשפטי של היועצים המשפטיים של חברת קוקה קולה, כי להם יש הרבה יותר כסף להגן על
שאלה
עצמם?
שאלה נהדרת.
אז אני חושב שצריך לבדוק את השאלה הזו.
מוסי רז, תודה רבה לך על השיחה הזו.
מוסי, תודה רבה.
בשמחה.
אז גיא, אני רוצה לחזור בעצם על מה שאמרתי קודם. מרץ היא מפלגה שאפשר לומר שהיא קצת חסרת מרץ. אחרי 21 שנים בשממה היא קיבלה כוח בקואליציה, ולי נראה כרגע שהם יותר נהנים מהאוויר הפסגות, אבל לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. אני מקווה בשבילם וגם קצת בשבילנו, כי אני כן מאמינה באנשים כמו מוסי שהם אידיאולוגיים ובאו לשנות, שהם ינחתו לקרקע ובאמת יתחילו לעבוד.
אני מסכים את החלקית ענת, אני חושב שהשמאל הישראלי ומרץ בכלל מאוד נחלשו ביכולת שלהם לשנות את סדר היום ולשים דברים על סדר היום. אני לא מסכים עם מוסי שהם הרימו גם את הדגלים הכלכליים והחברתיים, אני חושב שהיה להם הישגים מאוד גדולים בתחומים כמו להטאבים ובתחומים כאלה ופחות בנושאים הכלכליים, והשאלה הגדולה, ואנחנו נראה את זה מהר מאוד, היא האם מרץ תמשיך להיות מרץ של 10 השנים האחרונות, או שהכניסה לממשלה תאלץ אותה להתחיל להסתכל על דברים שנוגעים פה במיליוני ישראלים. אני מקווה שהם יסתכלו מה ביידן עושה בארצות הברית בתחומים האלה. אני עדיין נותן להם לפחות עוד שנה של תקופת חסד לפני שנקבע שאנחנו צריכים לפרק את מרץ ולחפש שמאל חדש לישראל. עד כאן המרקרים להשבוע, תודה רבה לכם. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה ל חבר הכנסת מוסי רז שהגיע לאולפנינו ישירות מלשכת מנכ״ל משרד ראש הממשלה באמצע המסע ומתן על רשות הרגולציה. תודה רבה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.